אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. ובמשפט הזה יש, נדמה לי, שתי אמירות סותרות או מנוגדות. מצד אחד, יש תפיסה, יש ציפייה, שבשיבת ציון של ימי עזרא ונחמיה, יהיה משהו שדומה לימי יהושע בן נון. כלומר, חזרה לארץ, כיבוש הארץ, הגדולה וההצלחה שהיו בימי יהושע בן נון. וזה אמור להיות דבר שמאפיין את ימי עזרא. ומצד שני, זה לא כל כך הצליח, אלא שגרם החטא. אני מבקש לטעון בשיעור הזה שאפשר למצוא בכתובים עצמם, בספרי עזרא ונחמיה, את שני המאפיינים המנוגדים והסותרים הללו של התקופה. כלומר, מצד אחד אפשר למצוא תיאורים חגיגיים, תיאורים נשגבים, מרוממים של גאולה ושל שיקום. מצד שני אבל עולים בבירור קולות ורמזים שצובעים את הגאולה הזאת בצבעים פחות אידיאליים, של בעיות, של קשיים, של ציפייה למשהו שלא ממש הצליח להתממש. שתי הקדמות לטובת הלימוד של עזרא ונחמיה. ההקדמה הראשונה היא הקדמה כרונולוגית, אתם יכולים לראות בדפים שלפניכם לוח זמנים כרונולוגי של התקופה. חורבן בית ראשון בשנת 586 לפני הספירה, כש-11 שנים לפני כן, בשנת 597 לפני הספירה, גלות יהויכין. ציינתי עוד לפני כן את מותו של יאשיהו, נפילתו בקרב בשנת 609 לפני הספירה, כלומר 12 שנים לפני כן, ככה ששלושת האירועים הללו מסמלים, מציינים את המעבר של השלטון האימפריאלי מהאימפריה האשורית הדועכת אל האימפריה הבבלית המשתלטת, ואת הציפייה לחלון הזדמנויות שאולי יאפשר עצמאות מדינית של העם היהודי, של מדינת יהודה, של ממלכת יהודה, ואולי זה הגורם לנפילתו של יאשיהו בקרב. יאשיהו יוצא לקראת פרעה נכו ורוצה להפריע לו במלחמה. פרעה נכו, המלך המצרי, עולה צפונה להילחם בבבלים, ויאשיהו מפריע לו במעבר הזה בדרך, יאשיהו נופל בקרב. אז התהליך שאנחנו רואים כאן זה נפילתו של יאשיהו בקרב, שמסמלת את המלך היציב האחרון של ממלכת יהודה, ואחר כך גלות החרש והמסגר, לאחר המרידה הראשונה בבבלים, אז המלך יהויכין שמלך רק 3 חודשים, אבל שהמשיך את אביו יהויקים שמלך 11 שנה, אז יהויכין יוצא לגולה, ונבוכדנצר מגלה אותם יחד עם כל האליטה. אלה הם החרש והמסגר, האנשים שהחזיקו את ממלכת יהודה. מי שנשאר בארץ הם פשוטי העם, הפחות מבוססים, פחות אליטות, כך שהמלך הבבלי רוצה למנוע את המרידה הבאה שלא תבוא לפי השאיפה שלו. אבל המרידה הבאה כן באה על ידי צדקיהו, דודו של יהויכין, צדקיהו מלך יהודה. ותחשבו בעצם שיש בממלכת יהודה שני טוענים לכתר. הטוען האחד לכתר הוא המלך שהוגלה ונמצא בבבל, זה יהויכין, זה המלך הלגיטימי. והטוען השני לכתר הוא זה שכרגע מולך בחסדו של צדקיהו, של נבוכדנצר, צדקיהו מלך יהודה, וזה הוא מוביל את המרידה בבבלים, ובית ראשון חרב בשנת 586 לפני הספירה. כאשר בשנת 539 לפני הספירה, כורש כובש את בבל. כורש מולך מ-559 עד 530. אבל 559 הוא מולך במדי שמרוחקת מבבל, ורק ב-539 הוא כובש את בבל, וזאת תהיה נקודת ההתחלה הכרונולוגית שלנו בספר עזרא. אחריו מולכים קנבוזי, דריווש הראשון. דריווש הראשון הוא המלך שבימיו בפועל נבנה בית המקדש, כפי שאנחנו נראה בהמשך. אחרי דריווש מולך אחשוורוש מיודענו ממגילת אסתר, ואחריו מולך ארתחשסתה עד 425 לפני הספירה. למה ארתחשסתה חשוב לנו ולמה אני לא ממשיך הלאה? ארתחשסתה חשוב מכיוון שבימיו עולים עזרא ונחמיה, הם האישים שפועלים בימי המלך הזה. אחרי המלך הזה בעצם האירוע ההיסטורי האחרון, המאוחר ביותר שנזכר בתנ"ך, הוא מימיו של ארתחשסתה המלך הפרסי. אחר כך יש לנו נבואות על דברים שהתרחשו מאוחר יותר, אבל אין לנו אירועים, תיאור של אירועים, של עדי ראייה, של אנשים שפועלים מאוחר יותר. הממלכה הפרסית מתקיימת עד שנת 331 לפני הספירה, כלומר כמעט 100 שנה לאחר ארתחשסתה. אז בא אלכסנדר הגדול וחובש את כל המזרח, אז הוא כובש כמובן גם את בבל ואת ארץ ישראל, ובכך קורסת לה האימפריה הפרסית. אז זו מהבחינה הכרונולוגית, כלומר אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על ספרי עזרא ונחמיה, אנחנו מדברים על 100 השנים הראשונות של האימפריה הפרסית, מהצהרת כורש בשנת 530, מכיבוש בבל 539, הצהרת כורש בשנה הזאת או קצת אחר כך 538 לפני הספירה, ועד לימיו של ארתחשסתה שמת בשנת 425 לפני הספירה. אלה שנות הפעילות של שיבת ציון, של עזרא ונחמיה. הספר שלנו, הספר או הספרים, עזרא ונחמיה, שאלה האם זה באמת ספר אחד או שני ספרים שהתחברו ביחד. המסורת של חז"ל רואה בזה ספר אחד, אבל גם בין אם זה ספר אחד, בין אם אלו שני ספרים, ברור שיש כאן כמה חלקים לספר שמתמקדים בעניינים שונים. המבנה של הספר הוא כך, שאתם יכולים לראות את זה גם כן בדף שלפניכם במספר 2. הפרקים הראשונים של ספר עזרא, פרקים א' עד ו', עוסקים בדור הראשון של שיבת ציון, מהצהרת כורש עד לחנוכת המקדש. אפשר לקרוא לזה מגילת סיפור בניין הבית, בניין בית המקדש. זה מתחיל בשנת אחת לחורש בפרק א' בעזרא, וזה מסיים בחנוכת המקדש בסוף פרק ו' של ספר עזרא. החלק השני, וכאן בכלל לא נזכר עזרא. עזרא הסופר עולה רק 50 שנה אחר כך בימי ארתחשסתה, בשנת 450, בשנה השביעית לארתחשסתה. אז אם תעלו שנייה ללוח הכרונולוגי, אם השנה הראשונה שלו היא 465, אז השנה השביעית היא 458 לפני הספירה. כלומר, לא בדורו של כורש, לא בדור הראשון של שיבת ציון, אלא למעשה שני דורות מאוחר יותר, באמצע המאה החמישית לפני הספירה. וזה החלק השני של ספרי עזרא ונחמיה, עליית עזרא מפרק ז' עד פרק י', פרקים ז' עד י', עליית עזרא וסילוק הנשים הנוכריות. אלה ארבעת הפרקים שמתמקדים בדמותו של עזרא הסופר. בזה כמעט תם חלקו של עזרא בספר עזרא נחמיה. אנחנו ניפגש בו שוב אחר כך בנחמיה פרק ט', אבל זה יהיה בצורה עקיפה, כשהגיבור הוא נחמיה, ומספר שגם עזרא השתתף שם בדברים הללו. אז עזרא שב ומופיע, אבל עיקר פעולותיו של עזרא מתוארות בפרקים ז' עד י' של ספר עזרא. ספר נחמיה פותח במילים דברי נחמיה, מה שמעיד בבירור שגם אם היה פה מישהו אחד, עורך אחד, מחבר אחד, שליקט את כל הדברים שמופיעים בספר והפך אותם לספר אחד, ברור שדברי נחמיה הם מקור אחר של דברים שקובצו יחד בתוך הספר הזה. ודברי נחמיה כוללים למעשה את כל ספר נחמיה, 13 פרקים, ומתמקדים בכמה עניינים, בעיקר בבניית החומה. כלומר, אם המקדש נבנה בחלק הראשון של ספר עזרא, עדיין ירושלים הייתה פרוצה בעין חומה, והיה צריך לבנות את החומה. אז נחמיה בחלק הראשון של הספר עוסק בבניין החומה, ואחר כך עוסק בדברים נוספים, כולל קריטת האמנה שבה מתחייבים האנשים היהודים שגרים בארץ ישראל לשמור על חוקי התורה ולסלק את הנשים הנוכריות וכן הלאה, כמה וכמה התחייבויות שהם מתחייבים. ראוי לציין, זה בעצם לא מופיע פה במבנה הספר, ראוי לציין שיש כמה וכמה רשימות יחס שמופיעות בעזרא ונחמיה. אם תסתכלו למשל בפרק ב', איפה רק מבט קטן, תראו, יש פה רשימה של העולים, המשפחה הזאת והמשפחה האחרת, ורשימת היחס הזו כמעט באופן זהה מופיעה שוב בנחמיה פרק ז'. זאת אומרת, זה לא רק סיפורים שרצים, זה לא כמו ספר שמואל שאפשר לקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף סיפור אחד, אלא יש סיפור ואחר כך רשימות, ואנחנו כבר לא זוכרים בדיוק את מניין האנשים, וחשוב לספרי עזרא ונחמיה לספר, להביא את רשימות היחס הללו, שזה שונה ממה שאנחנו מכירים בספרי נביאים ראשונים שנעדרים רשימות יחס. אבא זיכרונו לברכה, שהשבוע אנחנו מציינים ערב עיון לזכרו ביום חמישי בערב, אז אני מתכוון בעזרת השם לקרוא משהו שהוא כתב על העניין הזה, והרעיון שלו הוא שרשימות היחס הללו מאפיינות גם את דברי הימים, גם את עזרא ונחמיה, והרעיון הוא להראות שיש המשכיות מימי בית ראשון לימי בית שני. זאת אומרת שאנחנו לא מנותקים, זה לא איזה התחלה חדשה, אלא זו המשכיות של מה שהיה בימי הבית הראשון, אבל זה בעזרת השם יהיה ביום חמישי. הבה נפנה ברשותכם להצהרת קורש. הצהרת קורש מופיעה בפרק א' בספר עזרא. אנחנו נדון בעיקר בחלק הראשון של ספר עזרא, כלומר פרקים א' עד ו' בבניין המקדש, וכמידת הזמן שישאר לנו נראה גם דברים נוספים מחלקים אחרים, ואני אשתדל להוכיח את התפיסה שבו זמנית ספר עזרא נותן לנו גם את התחושה של התרוממות הרוח, שיש פה קיום של דברים שאנחנו מצפים להם כל כך הרבה זמן, קיום של גאולה, חזרה לימי משה ויהושע וגם של לימי דוד ושלמה, ומצד שני את התחושה שזה לא באמת מה שאנחנו מצפים, חסר עוד הרבה ולא התממש מה שקורה כאן. אז אולי הציפייה הזאת היא ציפייה שנחזבה. הבה נתחיל לקרוא את הצהרת קורש, עזרא, פרק א'. ובשנת אחת, לחורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח קורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב למור. השנה הראשונה לחורש, היא, כפי שאמרתי קודם, לא 559 לפני ספירה שבה הוא מולך במדי, אלא השנה שבה הוא כובש את בבל, זאת אומרת 539 לפני הספירה, והיא השנה שכתוב כאן מייעד אותה לכלות דבר השם מפי ירמיה. כלומר, זו השנה שבה, שעליה דיבר ירמיהו, כשהוא דיבר על זה שיהיו 70 שנה, ואז הגיע הזמן, אז העיר השם את רוח קורש מלך פרס, והוא מפרסם את הצהרתו. אם בשנת 539 לפני הספירה תמו 70 השנה, בואו נחזור 70 שנה לאחור, ואנחנו מגיעים לא לחורבן הבית ב-586, גם לא לגלות יהויכין ב-597 לפני הספירה, אלא ל-609 לפני הספירה לנפילת יאשיהו. אם היינו שואלים לאן לשייך את הפסוק הזה של ספר עזרא, למקילים או למחמירים, לבית שמאי או לבית הלל, נדמה לי שהתשובה הוא מקל מאוד, הוא מתחיל לספור בשלב קדום, הרי ימי יאשיהו עדיין לא היה פה חורבן, נכון, המלך נפל בקרב, נכון, זה איזשהו ביטוי של אובדן העצמאות, אבל הביטוי הזה של אובדן העצמאות הוא בדיעבד, שאנחנו יודעים שזה מה שקרה, בתקופתו לא ברור היה שזה מה שהולך לקרות. אז אם סופרים את 70 השנה מאז, זה אומר שאנחנו בעצם רוצים גאולה מהר ומצמצמים את ה-70 שנה שירמיהו מדבר עליהם. אז 70 שנה של גלות, 70 שנה של חורבן, אבל בעצם לא ממש 70 שנה. הבה נמשיך בפסוק, פסוק ב', כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי וכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל הוא האלוהים אשר בירושלים. מה קורש נותן כאן? הוא אומר אפשר לעלות, אבל האפשר לעלות הזה זה אפשר לעלות כדי לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, הוא איננו אומר כאן לא שיבת מלכות בית דוד, הוא לא אומר כאן שכולם יעלו, כולם שיחזרו למקום שלהם. זה היתר מצומצם מאוד לבנות את בית המקדש בירושלים, ומי שיעלה לבנות את בית המקדש בירושלים בבקשה מוזמן, אבל זה לא שכולם לארוז את החפצים ולעלות לירושלים ואף אחד לא יישאר בבבל, אלא מי שרוצה לסייע בבניין בית המקדש יעלה לירושלים. ופסוק ד', וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, אפשר גם להישאר. אז מי שנשאר שייתן כסף, ינסעו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. כלומר, אולי בניגוד למה שלפעמים אנחנו חושבים, ובוודאי בניגוד להקבלה ההיסטורית שמהדהדת בראש, הצהרת כורש, הצהרת בלפור, אין מדובר כאן בבניין בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל או בארץ יהודה. אין מדובר כאן בקריאה לשיבת ציון גורפת שכולם יעלו לארץ. אין מדובר כאן באיזושהי חזרה מוחלטת למלכות בית דוד. מדובר כאן בבניין בית המקדש. עכשיו, למה קורש עושה את זה? כי הוא עושה את זה לכולם. הוא עושה את זה, יש לנו ממצא ארכיאולוגי שנמצא כעת במוזיאון הבריטי, הוא נקרא כתובת הגליל. ובכתובת הגליל הזו, כל מי שפותח איזשהו פירוש על ספר עזרא רואה את זה, בכתובת הגליל נאמר שקורש, כה אמר מרדוך אלוהי בבל, בואו תבנו את מקדש מרדוך בבבל ותחזירו את המקדש למקומו. כי המדיניות, כי הפוליטיקה של קורש הייתה, במקום להגלות, במקום להראות איזה מלך, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בקרבים, תראו איזה מלך גרוע וחזק אני ותזהרו לא לפגוע בי, אלא הוא נותן להם הקלות, הוא מטיב עמם, ואז יהיו נאמנים לו. אז כשם שהוא מחזיר את מקדשו של מרדוך בבבל, ככה הוא מחזיר את מקדשו של אלוהי ישראל בירושלים. אז זו מדיניות שלו. והוא בונה מקדשים מחדש, אין כאן חזרה של מלכות בית דוד. בואו נראה את בדף המקורות שלפניכם את הדיכרונה. מהי הדיכרונה? הדיכרונה היא המזכר הפנימי שהוא עבר בתוך המשרדים שקשורים להצהרת כורש. כי אם יש אישור ליהודים לעלות, אז יש קריאה ליהודים, יהודים בואו ותעלו לארץ ישראל. אבל לצד זה יש גם מזכרים פנימיים שנותנים לפקידים שממונים על כל מיני עניינים שיעשו את הדבר הזה. הדיכרונה הזאת מופיעה בעזרה פרק ו'. למה היא מופיעה שם? מכיוון שכעבור כמה וכמה שנים, כאשר התעזרו היהודים אומץ ובנו את בית המקדש, החלו לבנות את בית המקדש, באו האויבים, באו השכנים מהסביבה פה ואמרו, מה פתאום הם בונים את בית המקדש? הם פנו לפחה הפרסי ולשלטונות הפרסים ואמרו להם, איך הם יכולים לעשות את הדבר הזה? מה פתאום הם בונים? אז נשלח מכתב מהיר לשלטונות בפרס, לשאול האם אפשר לבנות את בית המקדש. וחיטטו בארכיונים וגילו את הדיכרונה הזאת. הדיכרונה הזאת זה המזכר הפנימי שאכן מאשר את הזכות שניתנה ליהודים לבנות את בית המקדש. וכתוב בדיכרונה הזאת כך, אתם יכולים לראות גם בדף וגם לפתוח את הפסוקים עצמם. סליחה, אתם יכולים לראות גם בדף וגם לפתוח את הפסוקים עצמם. בעזרה פרק ו' פסוקים ג' עד ה', אז כתוב שמה ככה, בשנת חדה לכורש מלכה, בשנת אחת למלך כורש, כורש מלכה המלך כורש ציווה, בית אלהיו ירושלם ביתה התבנה, אתר דידבחין דבחין ואושוי מסובלין, בית האלוהים בירושלים הבית יבנה, מקום שזובחים זבחים ויסודתיו יציבים. אולי אני אקרא רק את התרגום, אתם תראו את הארמית בדף. גובהו 60 אמות, רוחבו 60 אמות, שלוש שורות של אבנים מובחרות ושורה אחת של עץ. וההוצאה תינתן מבית המלך, וגם כלי בית האלוהים, מזהב ומכסף שנבוכדנצר הוציא מן ההיכל אשר בירושלים והוביל לבבל, יתנו וילך למקומו להיכל אשר בירושלים ותפקיד בבית האלוהים. גם כאן, כמו שבהצהרת כורש, המוקד הוא בית המקדש. מחזירים את כלי בית האלוהים, נותנים תרומות לבית המקדש, וגם צריך לבנות את בית המקדש בצורה הזאת של שלוש שורות אבנים ושורה אחת של עץ. מי שמהדהד לו משהו, אז הוא צודק. באמת, במלאכים א', מלאכים א', בתיאור בניין בית המקדש של שלמה, גם שם כתוב, מלאכים א', פרק ו', פסוק למד ו', כתוב שהיו שלוש שורות של אבנים ושורה אחת של עץ. אז הנה, מצד אחד, כורש מאפשר לבנות מחדש את בית המקדש כמו שהיה בניין שלמה. זה מצד אחד. מצד שני, המוקד של המעשים של כורש הוא בבית המקדש רק בירושלים. ותשימו לב שבפרק א' בעזרה, המילה, בסדר? לא, לא, יותר טוב ככה. אני יכול להסתובב, להגיע אחורה. המילה ירושלים בפרק א' בספר עזרא מופיעה שבע פעמים. כך שהמוקד של הצהרת כורש הוא ירושלים. הוא לא מעבר לירושלים, הוא לא משהו אחר. יש כאן אפשרות לבנות את בית המקדש ולא הרבה מעבר לעניין הזה. בואו נעיין בכמה פסוקים שהבאתי בדף המקורות ממקומות אחרים. רשימת פסוקים אחת היא מנבואת 70 השנה בירמיהו, ירמיהו פרק כ"ט, פסוקים י' עד י"ד. העיון שלנו ימחיש את הפער שבין מה שמופיע בהצהרת כורש לבין הנבואה מצד אחד של ירמיהו, וגם הנבואה של ישעיהו, הציפייה ממה שיעשה כורש. ובכן, כתוב ככה בירמיהו פרק כ"ט פסוקים י' עד י"ד. אז כי כה אמר אדוני, כי לפי מלאות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות, אני ממשיך בדילוג שדילגתי, את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. לכן ירמיהו אומר להם, בנו בתים ושבו, ניטעו גנות ויאכלו את בריין. זאת אומרת, תשבו עכשיו, כי בעוד 70 שנה זה יקרה. וקראתם אותי, והלכתם, התפללתם אליי, ושמעתי אתכם, וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם. ונמצאתי לכם, נאום אדוני, ושבתי את שבותכם, וקיבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר הידחתי אתכם שם, נאום אדוני, והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם. וזו הציפייה, חזרה כוללת של כל האנשים מכל המקומות שהוגלו שם, חזרה לארץ ישראל. ואתם יכולים לשמוע פה את הפסוקים מספר דברים שנבואת ירמיהו מהדהדת, של אם יהיה נדחך בקצה השמיים משם יקבצך, ושב השם אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב יקבצך מכל העמים אשר לפיצך השם אלוהיך שמה. הפסוקים הללו מדברים על קיבוץ גלויות כללי, ומה שכורש נותן זה לבנות את בית המקדש. מי שמעוניין להיות שותף בבית המקדש מוזמן לעלות, אבל לא כולם עולים. והנה הציפייה כפי שהיא מתבטאת בנבואת ישעיהו. ישעיהו פרק, סוף פרק מ' ד' ותחילת פרק מ' ה', התחלת העמוד השני בדף המקורות, האומר לירושלים תושב. כן, החלוקה פה לפרקים היא לא בדיוק מוצלחת. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם. האומר לצולה חורבי ונהרותי חוביש. האומר לחורש רועי וכל חפצי ישלים. ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד. אז זה ירושלים, אבל שימו לב, כורש הוא רועי. ועכשיו פרק מ"ה פסוק א', כה אמר אדוני למשיכו לחורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומותני מלכים מפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו. אני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע, ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים, למען תדע כי אני אדוני קורא בשמך אלוהי ישראל, למען עבדי יעקב וישראל בחירי, ויקרא לך בשמך חנך ולא ידעתני. אני אדוני ואין עוד זולתי ואין אלוהי, אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי. אני אדוני ואין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. איך לפרש אירוע פוליטי בינלאומי? איך לפרש את כיבוש בבל? אז אפשר לפרש, כן, אימפריות קמות, אימפריות נופלות, וכורש עולה, זה חלק מהגלגל החוזר בעולם ההיסטורי של כאלה שקמים ונופלים, של האימפריות המסתובבות. נבואת ישעיהו אומרת, המוקד הוא ירושלים, למרות שזו עיר קטנה, בשולי האימפריה, למרות שהמדיניות של כורש היא לקומם מקדשים, לשקם מקדשים, ועושה את זה בעוד מקומות, הסיבה שבגללה כורש הצליח. הייעוד של כורש הוא להחזיר את נדחי ישראל. הקמת המקדש ושיבת נדחי ישראל היא העיקר, ודרך זה יכירו כולם בכוחו של השם, בשלטונו של השם, ואני יוצר אור ורי חושך, עושה שלום ובורא רע, הכל, אין עוד זולתי, אין אלוהים, אני השם, אלוהים העזריך, ולא ידעת אני, נכון? אתה לא יודע. זאת אומרת, הפוליטיקאים, המדינאים, ראשי האימפריות לא יודעים מכוח מה הם פועלים, אבל ישעיהו בא ואומר, האירועים הללו הם אירועים שמכוונים על ידי מלך ההיסטוריה, הלא הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כשיש ציפיות כאלה, זאת אומרת, הצהרת כורש, בניין המקדש, המשמעות של זה, זה בעצם מהפכה עולמית, זה גילוי שלטונו של השם. איך זה קורה? אז מה שבפועל קורה, אם אנחנו ממשיכים הלאה לקרוא בספרי עזרא ונחמיה, מה שקורה הלאה, זה קצת פחות מהציפייה הגדולה הזאת. פרק ב', בואו נראה מי עולה, מי האנשים שעולים. פרק ב' זה רשימה ארוכה. אמרתי לכם, רשימות היחס, ספר עזרא מאוד אוהב רשימות יחס, אז פרק ב' הוא מביא רשימת יחס מאוד ארוכה של כמה עשרות פסוקים. והנה, בתחילת הרשימה הזאת, פרק ב' בספר עזרא, בתחילת הרשימה הזאת, אנחנו שומעים על אנשים חשובים, פרק ב' פסוק ב', אשר באו עם זרובבל, ישוע, נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי, בלשן, אנשים חשובים. ואז יש לנו אנשים שונים ממקומות שונים בארץ יהודה, ממשפחות חשובות, והם חוזרים למקומות שלהם, למשל פסוק כ' ב', אנשי נטופה, פסוק כ' ג', אנשי ענתות, פסוק כ' ד', בני עזמוות, בני קריית ערים, כפירה ובארות וכו' וכו'. ואז אנחנו מגיעים לסוף פסוק מ"ב, תחילת פסוק מ"ג, תחילת פסוק מ"ג, הנתינים בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות. אחר כך אנחנו עוברים הלאה לפסוק נ"ה, בני עבדי שלמה. בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני הסופרת, בני פרודה, כל מיני כאלה. פסוק נ"ח מסכם את העניין הזה. כל הנתינים ובני עבדי שלמה, 392. אחר כך פסוק נ"ט, ואלה העולים מתל מלך, תל חרשה, קרוב אדן, אימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם. ומבני הכהנים, יש פה כאלה, פסוק סמך ב', אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה. אז יש כהנים שהם לא בדיוק כהנים, יש כאלה שלא יודעים מי האבא, מי האמא, בני עבדי שלמה, הנתינים, רשימות של אנשים שהם קצת פחות מיוחסים. אנשים קצת פחות מיוחסים הם אנשים שבשולי החברה. זאת אומרת, לצד רשימת העולים המפוארת שמופיעה ב-40 הפסוקים הראשונים של פרק ב', מופיעה רשימת עולים מפוארת גם היא, אבל של אנשים פחות מיוחסים שעלו לארץ ישראל. ואז אם אתם מסתכלים בדף המקורות שלכם, אתם רואים את המשנה המפורסמת בתחילת פרק רביעי במסכת קידושין. המשנה אומרת, עשרה יוחסין עלו מבבל. זאת אומרת, עשרה סוגי משפחות עלו מבבל. כהנים, לוויים, ישראלים, שזה על הכיפה. ואחר כך יש לנו גם חללים, כלומר אנשים שהיו יכולים להיות כהנים והתחללו מן הכהונה, גרים, חרורים, זה עבדים משוחררים, ממזרים, נתינים, שטוקי, אסופי. שטוקי זה אחד כזה שלא יודעים מאבא ויודעים מהאימא, אסופי זה אחד כזה שמוצאים אותו זרוק ברחוב ולא יודעים לא מהאבא ולא מהאימא. אלה האנשים שעולים, כי במקום החדש, למה אנשים כאלה מאגרים? במקום הישן יודעים, זה לא יודעים מאבא שלו, לא יודעים מהאימא שלו, לא. אבל במקום החדש, הוא יכול להתחיל מחדש, הוא צריכים אותו שם. זאת אומרת שלצד המיוחסים עולים גם אנשים אחרים, ואם האנשים האחרים האלה רואים מקום לעלות, זאת אומרת שהם מוצאים את הסיכוי הזה להתחיל מחדש. זאת אומרת שלא כל האנשים, לא הייתה עלייה מסיבית, עלייה שכולם כאיש אחד קמו ואמרו נפלא, סוף סוף אנחנו מוצאים את ההזדמנות לחזור לארץ ישראל. הם השתכנעו מהחלק הראשון של נבואת ירמיהו, בנו בתים ושבו, ניטעו גנות ויחלו את פריהן. כן, אנחנו בנינו בתים ושבו, ואחרי שבנינו בתים ושבו עברו 70 שנה, אז אנחנו כבר לא נקום ונעלה, רק מי שלא ממש התאקלם עלה. רוצה לשים את זה? לא, טוב לי ככה. טוב לי ככה. יותר טוב ככה להסתובב, וזה לא מפריע בכלל. אוקיי. זה מצד אחד. כלומר, מצד אחד, העולים הם מעורבים. חלק מהם הם לא בדיוק האליטות, והאנשים הללו מחפשים מקום חדש, וגם אלה שעלו הם לא רבים כל כך, אלא רק חלקם. מצד שני, תסתכלו בבקשה בפרק ב' פסוק ב', ובמקביל בדף המקורות בסעיף ה', נחמיה פרק ז', פסוק ז', הבאים עם זרובבל, בוא נרשום, בוא נספור, זרובבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, רעמיה זה קצת שונה ממה שיש לנו בעזרה, נחמני, מרדכי, בלשן, מספרת, בגווי, נחום, בענה, מספר אנשי עם ישראל. אם תספרו את האנשים הללו, ואני מביא את ספר נחמיה ולא את ספר עזרא, כי בעזרא הם 11, אבל בנחמיה הם 12 כנגד 12 שבטי ישראל. כלומר, רשימת האישים הללו שהם כנראה מנהיגים של העלייה, מייצגת את כל עם ישראל, כשם שביציאת מצרים כל שבטי ישראל עלו, יצאו ממצרים ובאו לארץ ישראל. אז יש לנו מצד אחד 12 שמייצגים את כל ישראל, הניסיון הוא, או התיאור הוא תיאור של מייצגים את כל עם ישראל, אבל בפועל זה לא אלה שמייצגים את כל עם ישראל, אלא מייצגים רק את חלק מעם ישראל, וחסרים רבים אחרים. בפסוקים האחרים האחרונים של הפרק הזה, פרק ב', תסתכלו בבקשה ב... אמרו לי שיש לכם תנכים, אז לא הבאתי את כל הפסוקים. פסוק סמך ח' של פרק ב', ומראשי האבות בבואם לבית אדוני אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים לעמידו על מכונו, כחוכם נתנו לאוצר המלאכה, זהב דרכמונים שש ריבועות ואלף, וכסף מנים 5,000, וחותנות כהנים 100. מי האנשים שנותנים את הדברים הללו? ראשי האבות. הביטוי ראשי האבות מזכיר לנו, או יכול להדהד לנו קצת, את קורבנות הנשיאים או את התרומה של הנשיאים בבניית המשכן. זאת אומרת, כשם שבבניית המשכן, כשם שביציאת מצרים יש תרומה של הנשיאים ויש קורבנות הנשיאים, כך גם בבניין המקדש או בישיבת ציון גם כן יש סוג כזה של תרומה של המנהיגים. גם בסוף פרק ו', אם אתם רוצים לדלג לסוף פרק ו', אחרי שכבר נחנך המקדש, ויעשו בני הגולה את הפסח. פרק ו' פסוק י"ט, פרק ו' פסוק י"ט, הם מסיימים את בניין המקדש, ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 החודש הראשון, כי יתארו הכהנים והלוויים כאחד, כולם תאורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם לדרוש לשם אלוהי ישראל ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה כי שמחם השם. אז החג הראשון שמציינים אותו לאחר שהסתיימה בניית המקדש הוא חג הפסח, וזה סמלי ומבטא את זה שאנחנו חוזרים ומבטאים את יציאת מצרים, את ההמשכיות שלנו של יציאת מצרים, אנחנו מבטאים כאן. אז הפסח והמצות, אם תרצו גם בימי יהושע בן נון, כשעברו את הירדן, החג הראשון שחגגו, זה קורבן הפסח, ככה שיש כאן זיקה חוזרת ונשנית ליציאת מצרים. בכמה פסוקים שלפני כן יש... עושים את חנוכת המקדש בפסוק ט"ו של פרק ו' ועשו בני ישראל הכהנים והלוויים ושאר בני הגולה את חנוכת בית האלוהים הזה בשמחה או בחדווה, פסוק י"ז פרק ו' והקריבו לחנוכת בית האלוהים הזה 100 תורים, אלים 200, כבשים 400 ושעירי עזים לחטאת על כל ישראל 12 למניין שבטי ישראל. כמו שבקורבנות הנשיאים, מי שזוכר את מה שקוראים בחנוכה כל יום, בסוף שעירי עזים 12 לחטאת, כמו שעושים וכמו שהיה בחנוכת המשכן, ככה גם יש כאן בחנוכת המקדש של ימי שיבת ציון. אם כן, יש כאן ניסיון מודע של ספר עזרא להראות לנו שחנוכת המקדש בימי שיבת ציון מקבילה, מזכירה את מה שהיה לנו בימי יציאת מצרים, ואפשר להראות עוד פסוקים שמחזירים אותנו גם ליציאת מצרים וגם לבניין המקדש של שלמה. תראו בדף המקורות בסעיף ו' את הטבלה, ובספר עזרא יש לנו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים במצלתיים ויענו בהלל ובהודות לשם כי טוב כי לעולם חסדו, והפסוקים הללו מקבילים למה שמופיע לנו בדברי הימים ב' פרק ה' פסוק י' ג' להודות לשם וכהרים קול בחצוצרות ובמצלתיים ובכלי השיר ובהלל לשם כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית השם. כלומר חנוכת המקדש, ייסוד המקדש וחנוכת המקדש של ספר עזרא מזכיר לנו מצד אחד את מה שקורה ביציאת מצרים ואת מה שקורה בהקמת המקדש, בחנוכת המקדש של ימי דוד ושלמה. אלה הם החדשות הטובות. עכשיו לחדשות הפחות טובות. החדשות הפחות טובות הן שיש לנו תיאורים רבים, רמזים רבים של הקשיים שמתרחשים כאן. סוף פרק ב' למשל, נעבור במהירות בדפדופים על כמה וכמה פסוקים. בסוף פרק ב', המילים האחרונות של סוף פרק ב' הן וכל ישראל בעריהם. זה טוב או לא טוב? אולי טוב, כי יש שיבת ציון, הם לא חוזרים רק לירושלים כמו שאמרתי קודם, הם חוזרים לכל עריהם. רגע, אבל הם בכל עריהם, הם לא בונים את בית המקדש. זאת אומרת, כל אחד יתיישב במקום שלו, ולא עושה את מה שקורש שלח אותו. אותו דבר אפשר לשאול גם לגבי מה שהזכרתי קודם, לגבי המוקד של ירושלים בהצהרת קורש. ירושלים 7 פעמים נזכרת שם, טוב או לא טוב? מצד אחד, זה רק ירושלים, זה רק המקדש. מצד שני, זה המקדש, המקדש מקרין על הכל. אם המקדש קיים, אז הכל קיים. אפשר לתפוס את זה או כך, או כך, או גם כך וגם כך. או עזרא פרק ב' פסוק סמך ג' ויומר התרשת, אותם האלה כהנים שלא יודעים אם הם כן כהנים או לא כהנים ומה יהיה איתם, ויומר התרשת עליהם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ולתומים. זאת אומרת שעכשיו אין אורים ותומים, אז אנחנו לא במצב שבו הכהן הגדול משה או אולי בימי דוד כשדוד אומר לכהן לך תשאל לאן לעלות, האלה באחת מערי יהודה, אין את מי לשאול, ההורים והתומים לא נמצאים. זאת אומרת שאנחנו במצב קצת פחות טוב ממה שהיינו רוצים, שמחים, מצפים. או פרק ג' פסוק ג' זה פסוק שנמצא אצלכם בדף בסעיף אב, ומתחילים לבנות את המזבח, כן, חוזרים לארץ ישראל, מתחילים לבנות את המזבח, ויכינו המזבח על מכונותיו, כי והמה עליהם מעמי ארצות, ויעלו עליו עולות לשם, עולות לבוקר ולערב. כורש נתן לכם רשות לבנות את בית המקדש. מה אתם עושים? בונים את המזבח. כי והמה עליהם מעמי הארצות. זאת אומרת, אתם מפחדים ממה שקורה בסביבה, מהאנשים שנמצאים פה בארץ ישראל, מה שנקרא עמי הארצות, או צרי יהודה ובנימין, אלה שקצת מונעים אתכם מלבנות, אז אתם לא מצליחים לבנות את בית המקדש, וככה באימה וביראה על קצות האצבעות הולכים ובונים את המזבח ומקריבים עליו את הקורבן. אמנם ניתנה רשות לבנות את המקדש, יש עיכוב גדול בגלל שעמי הארצות מפחידים אותם פה, הם מעלים עולות, ותראו פרק ג' פסוק ו', והיכל השם לא יוסד. זאת אומרת, אפילו לא הניחו לא, את היסודות של היכל השם. יש מזבח ואין מעבר לעניין הזה שום דבר. בואו נמשיך הלאה בעוד בעיות שיש. פרק ד' בספר עזרא כולל שלושה אירועים של הצקות של צרי יהודה ובנימין לשבי הגולה. ההצקה הראשונה, בוא נקרא קצת. ההצקה הראשונה, פסוק א', וישמעו צרי, פרק ד' בספר עזרא, וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בבני הגולה בונים היכל לשם אלוהי ישראל, ויגשו אל זרובבל ולראשי האבות ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי חכם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים ימי שר חדון מלך אשור ומעלה אותנו פה. אתם רואים את התחכום של הקריא והכתיב כאן. הם מתכוונים להגיד ולא, כלומר אנחנו גם כן, עם למד וב, ולא, אותו אנחנו עובדים, לא אנחנו זובחים. אבל הכתיב ולא ולמד א', זה בא להגיד, הם חושבים שהם זובחים לשם אלוהי ישראל, אבל בכך שהם זובחים בכל מיני מקומות אחרים, הם לא שותפים, הם לא זובחים לשם אלוהי ישראל, הם לא חלק מהעניין הזה. אז הם רוצים להצטרף, אבל הם לא באמת מתאימים. פסוק ג', ויאמר אליהם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. יש לנו צו של המלך, אתם לא יכולים, רק שווי הגולה, רק אלה שבירושלים יכולים לבנות, אתם לא קשורים. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס. בעיה ראשונה של בניין המקדש. מה עושה פה פרק ד'? ממשיך הלאה. לא רק זה, אלא, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו סדנה ליושבי יהודה וירושלים. אופס. אתם זוכרים את הלוח הכרונולוגי? אחשוורוש זה המלך הבא, הבא, הבא. כן, זאת אומרת, יש לנו כורש, כאן בוזי, דריווש, ואז אחשוורוש. מה פתאום קופצים לו על אחשוורוש? אנחנו עוסקים פה בבניין המקדש. לא רק זה, פסוק זעים, ובימי ארתחשסתא כתב בשלם מטרידת תובעל ושאר, תובעל ושאר כנבותיו על ארתחשסתא המלך פרס, וכתב הנשתבן כתוב הרמית ומתוגם הרמית, ואז כותבים פה את כל הדבר הזה, והם מתעסקים בכלל בבניית החומה. ארתחשסתא זה עוד מלך אחד קדימה. פרק ד' מרכז לנו כאן את כל או שלושה אירועים של התנכלות לשווה ציון. והוא לא מרכז אותם בסדר כרונולוגי, אלא הוא מרכז אותם כעניין מהותי שחוזר על עצמו, הוא מתנתק מסדר האירועים, הוא מתנתק מההיסטוריה, ומכניס כאן את העובדה שחוזרים על עצמם ההתנכלויות הללו, הפגיעות הללו של צרי יהודה ובנימין. כאילו הוא רוצה לומר, זה מפתח להבנת האירועים שיקרו מכאן והלאה. לא רק את בניין הבית אנחנו מביאים כאן, אלא אנחנו מביאים את ההתנכלויות שיבואו אחר כך. ההתנכלות האחרונה של ארתחשסתא תובן רק כשנקרא את ספר נחמיה. אחשוורוש בכלל לא יהיה לזה פירוט נוסף. אנחנו נבין את זה רק אם נלמד את ספר, את מגילת אסתר. אבל דעו לכם שכל הדורות של שיבת ציון, כל 100 השנים הללו עד אחרי ימי נחמיה, רצופים בבעיות, רצופים בהתנכלויות כאלה. זה מה שמאפיין אותם. יש לנו הצהרת כורש, יש לנו אישור לבנות את החומה אחר כך בימי נחמיה, ולמרות הצלת כורש. ולמרות האישור לבנות את החומה, כל הזמן חוזרות ושוות הבעיות הללו, שווים וחוזרים הקשיים הללו של לנגד עיני שבי ציון. איך מתמודדים עם זה? או לפני איך שמתמודדים עם זה, מה פותר את העיכוב בבניין בית המקדש? אז בואו נראה את פרק ה', פרק ה' פסוק א', והתנבא חגי הנביא וזכריה בן עידו הנביאים על היהודים שביהודה וירושלים בשם אלוהי ישראל עליהם. אז קמו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק והחלו לבנות את בית האלוהים שבירושלים, ועמהם הנביאים, שנביאי האלוהים עוזרים להם. אז מגיע תתנאי, הפיכה של עבר הנער, ושואל, מה אתם עושים? יש לכם אישור? הם אומרים, קיבלנו אישור. מאיפה האישור שלכם? מקורש. אז שולח אותו תתנאי מכתב לברר את העניין הזה, ואז אנחנו קוראים את הדיכרונה שקראנו אותה בראשית השיעור. מה השתנה כאן? נעלם הפחד. כלומר, הנביאים מעודדים את המנהיגים לבנות, המנהיגים קמים ובונים, והנה, יש תלונות, ובא הפכה, מברר איך אתם בונים, למה אתם בונים, מי נתן לכם את הרשות? הם אומרים, יש לנו אישור, ואנחנו ממשיכים לבנות. זאת אומרת, הצעד הקטן הזה, או אולי הצעד הגדול הזה, של להחליט שאנחנו עושים, שאנחנו בונים, שאנחנו מקדמים את הבניין, למרות שיש פה פחד, למרות שהמארצות כועסים עלינו, רוצים לעצור אותנו, רוצים למנוע, אנחנו מתקדמים, יש לנו הגיבוי, אנחנו מתקדמים ועושים את הדבר הזה. העידוד של הנביאים, היוזמה של המנהיגים, אלה הדברים שגורמים לכך שבית המקדש נבנה. זה קורה בשנה השנייה של דריווש. ואז זה קורה בשנה השנייה של דריווש, אנחנו מכירים את זה מספר חגי של בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל חגי, והעם הזה אמרו לו, את בו את בית השם להיבנות, ומעודד אותם לבנות. מתי מסתיימת בניית המקדש? בשנת, תעברו בבקשה לפרק ו' פסוק ת' ו', הם מסיימים את הבניין ביום 3 לחודש אדר, היא שנת 6 למלכות דריווש המלך. שנה שישית למלכות דריווש המלך, לפי החשבון המקובל, זה שנת 515 לפני הספירה. זאת אומרת, התחילו את זה ב-519 או 520 לפני הספירה, נמשך 4 שנים, והם מסיימים את הבנייה ב-500, נגיד לצורך העיגול, 516 לפני הספירה, 70 שנה אחורה, 586. זאת אומרת, בדיוק 69 שנים וחצי או 70 שנים וחצי מאז החורבן, נחנך, לא יוסד, נחנך בית המקדש השני, וראינו קודם את החגיגות שעשו בחנוכת בית המקדש השני. משעה שיזמו, שהחלו לפעול ולבנות את בית המקדש ב-519 או 520 לפני הספירה, זה נמשך 4 שנים והסתיים הבניין. הצהרת קורש הייתה ב-539 או 538 לפני הספירה. זאת אומרת, חלפו להם כמעט 20 שנה שלא עשו כלום. היו קשיים, מבחוץ וגם מבפנים. הם לא בנו. ברגע שבאה היוזמה, ברגע שהם נטלו את היוזמה, נטלו את האחריות, התחילו לפעול, אז הבנייה מתקדמת והסתיים בניין בית המקדש. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שאולי נטילת האחריות על הכתפיים שלהם, ההחלטה שאנחנו עושים, קשה, מתנגדים, נכון, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מתקדמים ועושים, יכול להיות שזה הדבר שמשנה את התמונה. אם דיברנו קודם על פרק ב' שהעולים הם מעטים, אילו הייתה יוזמה גדולה יותר, אילו היו יותר עולים, אולי היה להם יותר גיבוי דמוגרפי, יותר כוח אדם, והיו יכולים לבנות את זה, את בית המקדש יותר מוקדם. אתם תגידו, נו, מה החוכמה שאתה אומר? זה אתה ציוני, אתה חושב שזה מה שצריך לעשות. זה יכול להיות, אבל נדמה לי שלמרות הרקע האישי שלי, של מי שחושב שצריך לפעול ולעשות דברים בארץ ישראל ולמען מדינת ישראל, נדמה לי שזה מה שכתוב כאן בספר עזרא. זה לא רק הרקע שלי, זה לא רק תפיסת העולם שלי, אלא זה מה שנאמר כאן. משעה שהם מתחילים לעבוד, אז דברים קורים. אבל בואו נראה, בואו נחזור רגע להיבטים אחרים, או להיבט השני של היעדר ההצלחות של האנשים הללו של שבי הגולה. הבאתי בסעיף 4 בדף המקורות רשימה ארוכה של פסוקים, ויש עוד, שמספרים כיצד הם הצליחו. וזקני יהודה בונים ומצליחים בנבואת חגי הנביא וזכריה בן עידו, ובנו ושכללו במצוות אלוהי ישראל ובמצוות כורש ודריווש וארתחשסתא מלך פרס. למה הצליחו? בעזרת השם וגם בעזרת המלך. כורש, דריווש וארתחשסתא. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם השם, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים. מלך אשור כאן זה כמובן המלך הפרסי שמתיימר להיות המשך של האימפריות המפוארות הקדומות, לכן הוא קורא לעצמו מלך אשור, אז זה מלך פרס. אז הוא מחזק את ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל. קודם אנחנו ראינו את הפסוק הזה ולא הדגשנו את העניין הזה. מלך אשור נותן להם את האישור, ולכן הם יכולים לבנות. ויתן לו, עכשיו אנחנו עוברים כבר לחלק השני של ספר עזרא. עזרא מבקש לעלות. ויתן לו המלך יד השם אלוהיו עליו כל בקשתו. ברוך השם אלוהי אבותינו שנתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים. ועלה איתה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגיבורים. מוריי ורותיי ורבותיי, מה שיש כאן זה תלות מוחלטת במלך. מי מטה את לב המלך? השם. אבל התלות היא, המלך הוא זה שצריך לתת את האישור. למרות שיש פה חזרה לארץ, למרות שאפשר לבנות את בית המקדש, אפשר אולי לבנות את החומה עוד מעט, הכל תלוי באישור המלך. ואם המלך איננו מאשר, אז אנחנו לא יכולים לבנות. זאת אומרת, מצב הגאולה, מצב שיבת ציון הזה, הוא מצב ש... איננו תלוי אך ורק בנו. זו איננה מלכות בית דוד, זה תמיד השם והמלך. השם והמלך. והנה עזרא, אני ממשיך לקרוא את הרשימה הזאת, ויקרא שם צום על הנהר, עזרא אומר, על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו, לטפנו לכל רכושנו. למה אני מתענה? כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך. כי אמרנו למלך למור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו, ונצומה ונבקשה מאלוהינו על זאת, ויעתר לנו. עזרא מקבל את האישור לעלות לארץ ישראל, המלך שולח אותו בתפקיד של הסופר, בתפקיד של מי שאמור לאכוף את חוקי התורה על האנשים בארץ ישראל, ועזרא אומר, בושתי לבקש עזרה צבאית מאת המלך. למה בושתי? כי אמרתי לו, יד אלוהינו לטובה על כל הדבקים בו, ועוזו ואפו על כל עוזביו. זאת אומרת, השם יעזור לנו ואנחנו לא צריכים אותך. אבל באמת אנחנו צריכים אותך. ואז מכיוון שבושתי, מה הוא עושה? הוא מבקש צום ואז השם עוזר לו. זאת אומרת, המצב הטבעי של היהודים ושל המנהיגים הוא כזה שצריכים כל הזמן את הגיבוי של המלך. בהיעדר גיבוי מאת המלך, הם לא יכולים לעשות שום דבר. והנה, הם מגיעים, שוב, בעזרה, בעליית עזרה, מגיעים, סוף המסע, מגיעים לארץ ישראל, הם יוצאים בחודש הראשון, ב-12 לחודש הראשון, שזה גם לא מקרי, מכוון, כאילו אנחנו יוצאים, כמו שבני ישראל יוצאים ממצרים בחודש הראשון, ככה גם עזרה יוצא, והוא עובר את הנהר אהבה, כמו שבני ישראל עוברים את הים, או כמו שבני ישראל בימי יהושע עוברים את הירדן, אבל יש עוד הרבה מקבילות כאלה של ניסיון לצייר את הדמות, את האפיון של שיבת ציון כמו יציאת מצרים, אבל מצד שני מגיעים לארץ ישראל, ויתנו את דתי המלך אל החשדר פני המלך ופחבות עבר הנהר, וניסו את העם ואת בית האלוהים. זאת אומרת, אנחנו באים עם האישור מעט השליט, נותנים את האישור לפקיד, והפקיד מוציא את הכסף ונותן לנו את הכסף, כי אנחנו איננו מסוגלים לעשות את הדברים הללו, אנחנו לא עצמאים לעשות את הדברים הללו לבד, אנחנו תלויים במלך. והנה, אם אנחנו עוברים לספר נחמיה, הסיפור של עזרא הוא כאמור העלייה של עזרא, והסמכות שניתנה לו לאכוף את חוקי התורה. העשייה העיקרית של עזרא היא הניסיון שלו לסילוק הנשים הנוכריות. נחמיה עולה לארץ ישראל כדי לבנות את החומה. הוא משרת בחצר המלך, ומגיעים אליו אנשים, מספרים לו על המצב העגום של היהודים ביהודה, והוא מתלבט מה לעשות, איך לעשות. בסוף הוא מחליט לפנות למלך ולבקש ממנו לעלות לארץ ישראל ולשקם את חומת ירושלים. אז לפני שהוא פונה למלך, הוא אומר ככה, אנא אדוני תהיינה, זה העמוד השלישי של דף המקורות, אנא אדוני, תחילת העמוד, תהיינה אוזניך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך, חפצים לראה את שמך, והצליחה נא לעבדך היום, ותנאו לרחמים לפני האיש הזה. האיש הזה זה המלך. ואני הייתי משקה למלך. זה הדגם, כן? כמו ששר המשקים אצל פרעו יכול להמליץ על יוסף, כמו שמעמדם של בני ישראל במצרים, של בני ישראל בספר בראשית במצרים, כולו תלוי במעמדו של יוסף. יוסף יכול לבקש מפרעו להוריד את משפחתו למצרים. היכולת של העם להתקיים בגולה היא באמצעות השתדלן, באמצעות השר היהודי הבכיר שנמצא בחצר המלך ודואג לקיום העם. והדגם המובהק והבולט לעניין הזה הוא כמובן מרדכי היהודי היושב בשער המלך, זה שיבוא לאחשוורוש ויגיד לו בוא נוציא צווים אחרים, ומרדכי יצא מלפני המלך מלבש מלכות, כי גדול מרדכי ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ולכן כולם מפחדים ורבים מעמי הארץ מתייעדים. היכולת של העם היהודי להתקיים בגולה היא באמצעות היהודי שיושב בחצר ודואג לאינטרסים. אם היכולת של נחמיה לדאוג להקמת החומה, לשיקום החומה של ירושלים. עכשיו תראו, נחמיה עולה בשנת 20 לארתחשסתא. שנת 20 לארתחשסתא זה 445 לפני הספירה. הצהרת כורש הייתה כמעט 185 שנים לפני כן. 95 שנים לפני כן, 539 לפני הספירה, אנחנו עכשיו 445 לפני הספירה. במשך 95 השנים הללו לא שוקמה חומת ירושלים. זאת אומרת, יש מקדש, המקדש מתפקד, אבל שום דבר מעבר לזה לא קורה. הנבואות שראינו קודם של שיבת ציון, של ידעו כולם שהשם הוא המלך והוא שולט בהיסטוריה, לא מתרחשות בכלל. וכדי שנחמיה יוכל לעשות את הדבר הזה, הוא צריך להיות משקה המלך ולמצוא חן בעיני המלך. בואו נראה, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, והבטחתי לסיים בדיוק ב-12:15, אז בואו נראה, נדלג ונעבור לסעיף 5, לתפילות עזרא ונחמיה. גם עזרא וגם נחמיה מתפללים תפילות ארוכות. עזרא מתפלל כשהוא שומע שאנשי יהודה נושאים נשים נוכריות. נחמיה מתפלל גם כן בהקשר כזה של חטאים שהוא שומע עליהם, שהעם עובר עליהם. ואז עזרא אומר ככה, ואומרה אלוהי, בסעיף 5 בדף, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך, כי אבותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכנו כהננו ביד מלכי הארצות בחרב, בשבי ובביזה ובבשת פנים כיום הזה. תודעת חטא מוחלטת. אני בארץ ישראל עזרא, אני מול בית המקדש, אני מתפלל על העם שנמצא ליד בית המקדש, אבל בעוונותינו ניתנו מלכנו כהננו ביד מלכי הארצות כהיום הזה. ואתה, כמעט רגע הייתה תחינה מאת השם אלוהינו להשאיר לנו פלטה ולתת לנו יתד במקום קודשו להאיר עינינו אלוהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו, כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו, ויית עלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוהינו, ולעמיד את חולבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה וירושלים. אולי היה צריך לקרוא לכותר, לשיעור הזה, במקום ההזדמנות שהוחמצה, שיבת ציון, כי עבדים אנחנו. זה מה שעזרא אומר, אנחנו עבדים, אנחנו לא עצמאים, אנחנו עבדים, ובעבדותנו יש לנו מלתת לנו מחיה, לא עזבנו אלוהינו, ויית עלינו חסד לפני מלכי פרס. אנחנו תלויים כל כולנו במלכי פרס. וגם נחמיה בתפילה הבאה, ואתה אלוהינו אל הגדול הגיבור והנורא שומר הברית והחסד, אל ימעט לפניך את כל התלאה אשר מצאתנו למלאכינו, לשרינו, לכהנינו ולנביאינו ולאבותינו ולכל עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה. כולנו מכירים את התחלת התפילה הזאת. אתם יודעים מה זה התחלת התפילה הזאת? אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, מה שאומרים לפני שירת הים. את החלק הזה אנחנו מכירים, אנחנו מגיעים עד במים עזים. אבל אחרי המים עזים יש פה עוד תיאור היסטורי, והתיאור ההיסטורי בסוף מגיע לזה שאנחנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כמת עשית ואנחנו נרשנו, ואת מלאכינו, שרינו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך ולא הקשיבו למצוותיך ולעדותיך אשר עידות בהם, והם במלכותם ובטובך הרב אשר נתת להם, ובארץ הרחבה השמנה שנתת לפניהם לא עבדוך ולא שבו ממעלליהם הרעים. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטותינו, ועל גביעותינו מושלים, ובבהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו. נחמיה, בוני החומה, עבדים, משלמים מיסים. למי אנחנו משלמים מיסים? לגויים האלה, למלכים האלה. קיצורו של דבר, אמנם הוקם המקדש, אמנם שבו לארץ ישראל, אבל לא שבו לארץ ישראל בצורה שבה התפללו, קיוו, בצורה שבה הנבואות דיברו על השיבה לארץ ישראל. האם היה ניתן לשנות את זה? טוב, זה שאלה של אילו, כאילו, איך, האם אפשר לשנות את איך שהתנהגנו, את מה שקרה? הנסיבות הן נסיבות מאוד מוצקות, מאוד יציבות. יש פה אימפריה, מה, אנחנו מצפים שהאימפריה הזאת תקרוס, את נחמיה, כשהוא בונה את החומה, למה לבנות חומה בעצם? למה צריך לבנות חומה אם אנחנו משועבדים למלכי פרס? באים צרי יהודה כמה וכמה פעמים בפרקים הראשונים של נחמיה, אומרים לו, אתה רוצה למרוד במלך פרס. אתה בונה חומה כי אתה רוצה שיהיה לך הגנה. ואם תהיה לך הגנה, אז אתה תוכל להילחם במלך פרס. ושוב ושוב מאשימים אותו בעניין הזה, והוא חרד מהעניין הזה, כי הוא יודע שכל כוחו בא כתוצאה משלטונו של מלך פרס. זאת אומרת, אז לכאורה האופציה הזאת של להקים ממלכה עצמאית, או להגיע לחזון שיבת ציון בשלמותו, האופציה הזאת לא ממש קיימת מבחינה ריאלית. מצד שני, נדמה לי שאילו הייתה עלייה הרבה יותר גדולה, או מצד אילו לא היו חוטאים, אז המצב יכול היה להיות מצב שונה. ואולי זה משני ההיבטים הללו, של מצד אחד דומה ליהושע, דומה ליציאת מצרים, מצד שני לגמרי שונה והיה אפשר אחרת, הם שני ההיבטים שמופיעים גם בספרות חז"ל במקורות בסעיף 6. מצד אחד במדרש תנאים לדברים, ותבכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע. אין טוב ורע, וזה גם פרשת שבוע, אין טוב ורע אמור כאן אלא מלחמה. כדי שתדעו שהמקום הוא שעושה לכם מלחמה, ושאין אתם צריכים להילחם כשאתם עושים לצלנו של מקום. הם מה יבואו שמה, זו ביאה ראשונה, כלומר בימי ישוע, שהייתה בימי ישוע. ולהם את ננה, זו ביאה שנייה בימי עזרה. כלומר, בימי עזרה יכלו לבוא ובאו ובצורה חזקה של מלחמה, של כוח. היה אפשר לבוא ככה. ספר עזרה נחמיה, מרמז על הקבלה לימי יהושע. אבל מצד שני, סיפור מאוד מפורסם וחביב אולי. ריש לקיש היה שוחה בירדן. בא רבא בר בר חנה נותן לו יד. זה בוודאי אקטואלי בהקשר של הבחירות שלנו עכשיו. אמר לו, רבא בר חנה נותן לו יד לריש לקיש, להוציא אותו. אמר לו, אלאה, זה לשון שבועה. סנינה לכו, אני שונא אתכם. כן, ההוא בירדן, נותנים לך יד, ואתה אומר, אני שונא אותך. מה אתה נותן לי יד? דכתיב, אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף שאין רק קו שולט בו. זאת אומרת, אם עלייה הייתה עלייה מסיבית, גדולה, ציונית, חדורת מוטיבציה, אין רק קו שולט בו. עכשיו, שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז שהרקב שולט בו. זאת אומרת, בגלל שהעלייה הייתה עלייה כל כך זעומה, מועטת, אז העלייה הזאת לא הצליחה. אז אתה, המורה, רבא בר חנא הבבלי, לא נותן לך יד, כי אתה לא עלית, כי אבותיך לא עלו לפני כל כך הרבה שנים. וזה מופיע בתלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי מיד אחר כך אומר, לא, 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 לא היה לזה סיכוי מלכתחילה. אבל לפחות ריש לקיש יש לו תחושה שאם מתאמצים, אז אולי אפשר להביא את הגאולה גם עם המאמץ שלנו. תודה רבה.